אתם ודאי יודעים שחטא הכי חמור שיש שקרה אי פעם בעולם, החטא הנוראה ביותר, זה חטא אדם הראשון. חז"ל אומרים שכל החטאים אחר כך שנוצרו במשך ההיסטוריה האנושית, זה הכל פועל יוצא של החטא אדם הראשון. בין שזה חטא העגל וחטא המרגלים, עד החטא גניבת מסטיק ממקולת, כל זה שיש בעולם זה הופעה, התפרטות של חטא אדם הראשון, שבמהות של החטא הזה, מה שהוא בעצם עשה, זה שהוא הפריד בין העולמות. כן, אני מקווה שאתם מבינים שחטא אדם הראשון זה לא שהוא לא התאפק שם ואכל בננה מעץ הדת או תפוח, מה שזה היה שם בכל השטויות. כן, ודאי זה לא החטא אדם הראשון, אלא המהות שלו זה שהוא הפריד עולמות. היה עולם אחדותי אחד, והוא הפך אותו יש שתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא כביכול. כן? אומר על זה הרב במקור אחד אצלכם, בשעה שאדם חוטא, הוא באלמה דה פירודה. וגם כל אחד, כן, כשהוא חוטא, הוא מיד נכנס למצב של הפרדת העולמות. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו, והרע הוא רע בפני עצמו, ויש לו ערך רע ומזיק. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו רוח ההוויה של אלמה דה ייחודה. ובעצם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו חוזרים, לכן אדם חוזר בתשובה, כן? הוא חוזר לתפיסת העולם האחדותית, ששם אין הפרדה בין העולמות, שזה נקרא בלשון חז"ל אלמה דה ייחודה. ומה שאנחנו מנסים להבין, האם זה שאדם ראשון חטא והוא עשה את ההפרדה בין העולמות, האם זה אכפת לנו?
כן.
רוב הסיכויים שלא. אתה אומר שכן, כי אני אומר, צריך להגיד, כן, בוודאי שכן, אנחנו מאוד מאוד אכפת לנו, אבל אבל כשאני הולך שם וחי חיים שלי, אני לא מסתובב ואומר, למה יש אלמה דה פירודה, אלמה דה חודה ולמה? אדם חטא, חטא, שיהיה בריא. מה אכפת לי? שהוא חטא, אז לא בסדר. וזה שלרוב האנשים נורמליים, חטא אדם הראשון לא אכפת להם, זה אומר שהם גם לא מתקנים אותו ולא יתקנו אותו. אז איך לעשות כדי שכן יהיה אכפת? על ידי כאב. אם יכאב לנו, או אנחנו מאוד נכעס על אדם הראשון שהוא מכאיב לנו, שתוצאה מהחטא שלו כואב לנו עכשיו. והכאב הכי גדול שיש בעולם, זהו המוות. ואז אף אחד לא יכול להתעלם מחטא אדם הראשון. כמו שאנשים רגילים לא זוכרים ולא אכפת להם מחטא אדם הראשון, ככה אין אדם רגיל שהוא מתעלם מהמוות. כולם זוכרים, כולם מפחדים, כולם נושאים בקרבם את התחושה הזאת, הבנה הזאת, שאנשים הכי קרובים אליך יכולים למות ואתה בעצמך, לא עלינו. כן? ואתם זוכרים, כבר אמרתי לכם שחז"ל אומרים שכל מי שעוסק בענייני מוות, הוא זוכה לאריכות ימים, הוא ומשפחתו. לכן טוב לדבר על מוות, על ידי זה אנחנו מתקנים גם את חטא אדם הראשון, וגם כמו שאתם ראיתם בפעם הקודמת, שזה סגולה לאריכות ימים, ללמוד ולדבר על מוות. ואנחנו ננסה להבין היום, אז איך מתקנים? איך עושים את התיקון על ידי זה שאנחנו זוכרים ומדברים על מוות. קודם כל, תיקון העיקרי זה שאנחנו אומרים קדיש. מה זה קדיש? קדיש זה לא להגיד את השיר הזה של הילדים אומרים אותו, כמו שילדים אומרים בבית כנסת, בגן הילדים, ככה אנחנו אומרים אותה בבית כנסת, יש כזה שיר כזה שכל פעם שמתפלים, אז צריך להגיד, דרדה, אמן, אמן. לא שומעים כבר בכלל מה הוא מדבר, שם יש מנגינה כזאת, שצריך להגיד, גם אם אתה עכשיו עוסק במשהו שם, פלאפונים, אבל כשאתה שומע את הניגון הזה, את ה... תגיד, אמן. כי זה מין כמו פאבלוב כזה, יש תגובה טבעית כזאת, אינסטינקט מותנה על הפעמון שמצלצל שם. אבל אם אנחנו נחשוב באמת מה זה קדיש, אז תראו שהתוכן של הקדיש זה בעצם אמירה שהעולם הוא אחדותי. זאת משמעות מילת הקדיש, זאת אומרת, של תוכן הקדיש שאנחנו אומרים. העולם הוא אחדותי, אלמא דייחוד, אתם זוכרים, נכון? אדם הוא יפריד בין העולמות, וקדיש אומר שהעולם הוא אחדותי. זה תוכן הקדיש. וזה נקרא בלשון חז"ל שמי רבה. העולם האחדותי זה השם הגדול, שמו הגדול של השם. יש הרבה שמות להשם, כי ידוע, כן? יש כל, יש אלוקים, יש שדי, יש צבאות. יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא, אבל יש שם הגדול. שם הגדול זה שם שכולל הכל, זאת אומרת, ההסתכלות האחדותית. דיינו, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, להתייחס לעולם באופן אחדותי, זהו שמי רבה. וזה המשמעות של הקדיש. אין הפרדה בין העולמות. וכשאנחנו זוכרים את הדבר הזה, אז העולם ממילא נהיה עליון יותר. זאת המשמעות של עילוי הנשמה. אנחנו אומרים שם, אומרים קדיש, או אומרים שם צדקה, או לומדים משניות, לעילוי נשמתו. מה זאת אומרת עילוי נשמתו? יש שם כאילו איזשהו מקום כזה ששם נשמות ככה נמצאים בחושך, ואז פתאום אומרים שם לשמוליק בן יצחק, שהוא עכשיו פתאום, הנכד שלו אומר שם קדיש, ואז עילוי נשמתו, טס שם מעלה, ועם כולם, למה הוא עולה? הוא אומר קדיש, טוב, בסדר. כל כאילו, כלל נקוד בידינו. כל דבר שאנחנו יכולים לדמיין על עולם הנשמות, זה אוטומטית לא. כל מה שעולה בדעתנו, זה לא נכון. כי דמיון זה ההוליווד, זה העולם השקר. אלמא דשיקרא, יש אלמא דפירודה, וזה עוד יותר נמוך. עילוי נשמה, הכוונה שהמציאות נהייתה אחדותית וממילא עליונה יותר, כי אין למעלה ומטה. אתם יודעים, הרי איפה זה למעלה? למעלה זה סטרטוספירה, זה לא עילוי, לאן עילוי? לגלקסיות? איפה שם עילוי? העילוי הוא לא גיאוגרפי, הוא לא טופוגרפי, הוא לא פיזי. עילוי כוונה אחדותי יותר, כללי יותר, אמיתי יותר. זאת כוונה עילוי. אז כשאתה תופס את המציאות בצורה אחדותית יותר, זאת אומרת, אלמא דייחודא, שאתה מבין שאין הפרדה בין העולמות, אז כל ההוויה, כל המציאות נהייתה טובה יותר, אחדותית יותר, עליונה יותר, אז למעלה גם סבא רבא שלך גם מתעלה. זאת אומרת, זה פועל יוצא, זה לא דוח, דווקא אותו אתה רוצה להוציא משם. אז למה שאתה לא תגיד על כולם, או שאתה עושה עילוי נשמתו של חפץ חיים? הוא צריך את העילוי נשמה שלך. עכשיו, אתה עכשיו אמרת משהו, אתה עילוי נשמתו, איפה הוא? אלא אנחנו מבינים שהעולמות הם אחדותיים. זה נקרא שמי רבה. וכשככה תופסים, אז אין באמת הפרדה. ולעתיד לבוא, תהיה מציאות כזאת שאנחנו אכן ככה נקלוט את העולם, ואז אז חז"ל מתארים את זה בצורה קצת ציורית, אומרים את זה שכאילו הנשמות שלכם תעלו למעלה ומלאכים ירדו למטה ולא יהיה הפרדה בין מלאכים ובין הנשמות, יהיה אפשר להבדיל בין נשמה למלאך. זאת אומרת, מה שאנחנו פעם למדנו, מה זה מלאך, כן? שזה הגוונים מסוימים של ההופעה האלוקית באופן קבוע. אז הדברים הללו, כל המציאות תהיה אחדותית, כולה תהיה רוחנית, וזה כוונה שהעולם הוא אחד. מה שאומר על זה כוזרי אצלכם במקור 2, תסתכלו, הוא אומר, ואנשים מכם יהיו עומדים לפניי ועולים השמיימה כאותם שיהיו מתהלכים בחייהם בין המלאכים. והמלאכים יראו לכל אחד, יקראו, כוונה פה, זו טעות כתיב, יקראו לכל אחד מאלו בן אדם. למה? להבדיל בינו ובינם. זה בעצם יהיה מהות האדם. יקראו לנשמות שלנו בן אדם, כי הם יהיו בעצם כולם ההופעות, גוונים שונים של הופעת השם בעולם. ואף מלאכי יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ, ותראו אותם בבואם, בבודדים או במחנות, לשמור עליכם ולחם לכם, ותאריכו ימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת, היא אדמת קודש וכולי. כאילו הכוזר מתאר את העתיד בצורה כזאת שאין הפרדה בין העולמות, הכל אחדותי. ואז אנחנו מבינים שבעצם תיקון המוות או תיקון חטא אדם הראשון זה על ידי זה שאנחנו לומדים להסתכל על העולם כאחד, אין שתיים. אולי פעם אני חושב שעשינו תרגיל כזה בכיתה, כשלמדנו פעם על העולמות אחרים, עולם הבא וכל זה, אבל אני חושב שזה אולי אפשר לעשות עוד פעם, כדי להמחיש מה פירוש אחדות של העולמות. מה פירוש שאנחנו, עולם הוא אחד ואין כאילו, אין משהו אחר, אלא יש גוונים, מימדים, כן, כמו שיש dimension, כן, באנגלית, כאילו, מימד של המציאות, שאנחנו קוראים לו עולם הבא, אבל זה הכל עניין של קליטה. אני אתן לכם דוגמה, שכבר דיברנו על זה פעם. תארו לעצמכם שפה, בכיתה שלנו, יושב כאן בן אדם שהוא חירש. והוא יושב ושומע את השיעור שלנו ולא מבין בשפת הלשון, אז למה הוא יושב פה? כי הוא בא עם החבר, יש כאן מזגן סוף סוף, שם בחוץ חם, אז הוא רוצה קצת לנוח. אז הוא יושב פה בכיתה, יושב, רואה את השיעור. מה הוא רואה? הוא רואה כל מיני תנועות, דברים, אני מרים כוס, אני מסתובב, ככה, ככה, הוא שם צלצל לו פלאפון, וכולם מסתובבים, מסתכלים עליו, חיים, חיים, זה נרדם, וזה שורד שם, שכל אחד כותב, חיים. אבל עיקר השיעור, מה שקורה פה, סיפרתי לכם על האימא שלכם, ועל הזה, ועל הרופא, ובית חולים, ועניינים שם, והאדם הראשון, כל זה הוא לא. אתם ראיתם בסרט הזה, אתם הייתם באותו בית חולים בתפיסה שלכם, אתם זוכרים את התמונות. אבל הוא לא. הוא לא יודע בכלל זה כלום. הוא יושב, הוא רואה ש... זה מה שהוא... הוא במקום אחר, הוא בעולם אחר, כאילו. עכשיו, תארו לעצמכם שהוא לא רק חירש, שהוא לא שומע מה שאני אומר פה, אלא הוא גם עיוור. אז מה הוא עושה פה? סתם. הוא יושב, הוא אוכל ארוחת בוקר שלו. יושב, כן. יותר נעים לו פה, מזגן, אוכל ארוחת בוקר, קורא ספר שם בכתב ברייל, וצוחק, צוחק, הוא בעולמו לגמרי. והוא אפילו לא יודע שאנחנו נמצאים פה. הוא לא מודע שיש כאן אנשים. אנחנו מדברים פה עולמות, עניינים, פה הצלמים זזים ממקום למקום, פה יוצא בת קול, אומר לנו אלי משהו משמיים שם, כל מיני דברים מתרחשים פה. הוא לא יודע שאנחנו פה, אתם מבינים? הוא לא יודע שאנחנו נמצאים פה, אנחנו חיים פה, כלום. מבחינתו אנחנו פשוט עין, אפס, כלום. הוא לגמרי בעולם אחר, בעולמו. אתם מבינים, זה שגוף שלו פה, זה לא אומר שזה נקרא פה. כי מבחינתנו, הפה הזה, או כאן, זה לא איפה שהבשר שלי נמצא. אלא מה שאנחנו קוראים לזה כאן, זה תודעה, תפיסה. ואם התפיסה שלי משתנית, אז העולם שאני נמצא בו משתנה. אז אני עובר מעולם לעולם בתודעה. למרות שהגוף שם מוטל בבית עלמין של צור שלום. אתם יודעים, זאת תודעה. עכשיו, תארו לעצמכם שלבחור הזה לא שחסרים לו שתי חושים, אלא יש לו שתי חושים נוספים. לא חמש, אלא שבע. עוד פעם הוא לא פה. עוד פעם הוא יהיה במקום אחר. ועכשיו אנחנו אלה העברים והחרשים שלא יודעים אפילו על נוכחותו כאן. או שיודעים, אבל אנחנו לא קולטים לגמרי. אז בעצם המוות זה אדם שהוא במקום לקבל שבע חושים או חמש חושים, יקבל אין ספור חושים. זאת אומרת, הוא נפטר מהמגבלות. ואז אנחנו אומרים את זה שם בהלוויה. בגן עדן תהיה מנוחתו, אנחנו שם אומרים אבל הוא נפטר מהגבלות. זאת המשמעות. זאת אומרת, במילים, בצורה אחרת אפשר להגיד את זה, שהתיקון של המוות זה תיקון של תפיסת עולם. שאנחנו נלמד איך לחשוב אחרת, איך להסתכל אחרת. ובשביל זה ישנו אבל. בשביל זה ישנם הלכות אבילות, ואדם יושב שבעה, ובשביל זה כל העניין כאן. זאת אומרת, אנשים חושבים שהם באים לנחם אבלים זה כדי להסיח את דעתו ולספר שם שהוא התגרש ושם המנהל שוב צעק שם על עובד ההוא, והם מדברים מקשקשים, כאילו, ככה נראה ניחום אבלים, כאילו, באים שם כל מיני, או להגיד דברי חוכמה, לגמרי פה. אבל האבילות והצער והכאב של שיבה ושכל מה שקורה, זה נועד בעיקר כדי למחות על פירוד של העולמות. זה הכאב שלנו. על זה הצער, לכן אנחנו בוכים. אנחנו לא יודעים לבטא את זה, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו אומרים, אוי, הוא חסר לי, או היא נפטרה, אני מתגעגע, אני בוחק, איפה היא, וזה. אנחנו לא יודעים להגיד שאנחנו בעצם בוכים על חטא אדם הראשון, אנחנו לא מבינים את זה, כי לא אכפת לנו, אבל כשאני בוכה על זה שאימא שלי נפטרה, אני בעצם מוחה נגד הפרדת העולמות. זה מה שהוא עשה, הוא הביא מוות בצורה כזאת לעולם. זאת אומרת, שבעה וכל הצער נועד כדי שאני אכעס, אני אכאב את העובדה שאנחנו מאבדים קשר. כדי להתפטר מתפיסת העולם שלי, הקטעית, מה שנקרא הסתכלות הפרגמנטלית, כן? שאני עכשיו כולי רואה, חושב, קולט רק בצורה קטעית. ואז במקרה כזה, אז הכל שמח. אתם יודעים איך חז"ל קוראים להלכות האבילות? הלכות שמחות, נכון. זאת אומרת, אנחנו מבינים שבאידיאל התגברות על ההסתכלות המפורדת הזאת בין העולמות, זה דבר שהביא שמחה לעולם. זאת אומרת, שאנחנו יודעים שאצל צדיקים גדולים, כשהם נפטרים, אז אנחנו קוראים לזה הילולה. הילולה זה חגיגה. זה תרגום של מילה, הילולה דה רשב"י. זו חגיגה. אדם מת, איזו חגיגה גדולה, איזו שמחה גדולה, איזה יופי שהוא מת. נכון, כואב לנו, והכאב הזה אנחנו מפנים, זה חטא אדם הראשון וכל זה, אבל במהות, ודאי שזו שמחה גדולה, כי הוא עובר מעולם לעולם. הכל הוא הופך את העולם לאחדותי. עד כדי כך שלפי גמרא במסכת ברכות, לעתיד לבוא, אנחנו נברך על זה שאדם מת, אנחנו נברך על זה הטוב והמטיב. איזה יופי! סוף סוף, הטוב והמטיב. למה אנחנו נשמח שהוא נפטר? כי העולם הוא אחד. ואנחנו לא נתגעגע, כמו שדיברנו בשיעור הראשון. אין לנו כאב. ואז היחס לאבל הוא לא יחס שאתה עכשיו מין מסכן כזה. אלא אתה מבין שבאבל אתה לוחם. אתה מתקן מציאות. מה שאתה עושה באבל, אתה מאחד עולמות. ולכן אתה אומר קדיש. אתה אומר אותו, מגלה שמי רבה בעלמה. וכשככה מתייחסים לעצמנו ולאנשים אחרים, ככה מתייחסים על כל המציאות, על פי אינסופיותה, על זה נאמר שאין מוות כלל. אתה חי במציאות ששם אין מוות. תראו, אומר על זה הרב אצלכם במקור 4. הולכת היא צורת המוות המטלת אימה ומתבטלת, ותחתיה בה צורה של חיזיון ההוויה הראוי לערוך בערכו האמיתי. אז איננו עוד משבש את הדעות והבינה חוזרת להתגלות, איך שלא יש כאן מוות כלל, על פי אותו הציור המדכא וההורס, שהוא שוכן בליבם חיים לדקם. ומסתכלים ביום המיטה ואומרים שירה. זה הרעיון של אין מוות כלל. וזה מאוד קשה ככה לחיות, כן? כמו שאתה אמרת בצדק, כן? זה מאוד קשה ככה לחיות. לכן אנחנו בוכים. כיוון שזה, כי זה בלתי אפשרי כמעט ככה לתפוס. לכן אני בוכה, ולכן אני מוחה נגד המוות, לכן אני מצטער וכואב לי, ואני כולי מזדעזע בגלל זה. תראו, אומר הרב במקור 4 א', מסתכל ביום המיטה ואומר שירה, סליחה, זה לא רב, זה הגמרא אומרת בברכות, שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוקיי, גדלת מאוד, עוד והדר לבשת. מה עם אשמה? דל יום המיטה נאמר. ואנחנו כשבוכים מהצער של הפרדת העולמות, אז אנחנו זוכרים שההפרדה הזאת היא זמנית. וכשאנחנו זוכרים שכל זה זה זמני, אז זה נקרא שאתה חי במציאות אחדותית, וזה אומר שאתם, שאומר על זה הפסוק, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים, כולכם. מתי?
היום.
והרב אומר שזהו המבט על העולם, על המוות, שעליו העולם כולו מחכה. מחכים לעולם האחדותי הזה, שאז אין צער, כולם חיים היום. איך הרב אומר? תסתכלו במקור 4 ג' לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה אפילה שחוכמת החיים הבינונית קורה זה מוות, מחכה העולם. זה מה שחז"ל קראו תחיית המתים. נעצור כאן.